שלום וברכה לכולן. התבקשנו השנה ללמוד ספר מסילת ישרים. מפאת קוצר הזמן בשיעורים נעסוק בסוגיות המרכזיות, בנושאים המרכזיים של הספר, ולא נצליח לקרוא מילה מילה בתוך הספר עצמו. וגם התבקשנו כך שלא להתעכב יותר מדי, לראות את הדברים העיקריים כדי להספיק את הנושאים החשובים שעולים מהספר. ולכן, למרות שאני לא יכול לחייב כמובן, אני יכול רק להמליץ שבמקביל לשיעורים ללמוד לבד או בחבורה או בחברותה, לא חשוב, לקרוא את אחרי השיעור, לפני השיעור, לא חשוב, לקרוא את הדברים בפנים, כי בוודאי זה חשוב מאוד, הפגישה, הקריאה של המילים, לראות איך זה כתוב, זה ודאי נותן מענה מאוד משמעותי ומביא הרבה ברכה. בסוף הספר הזה אמור ללוות אותנו כל החיים. אז בשיעורים אנחנו ניגע במילים מהספר, במשפטים מהספר, אבל לא נספיק לקרוא אותו בפנים, אלא יותר נעסוק בסוגיות העקרוניות שמעלה הרמח"ל. הרמח"ל כותב ספר שנקרא מסילת ישרים, ובהקדמה לספר הוא בא לעסוק בשאלה המתבקשת, למה לכתוב את הספר. כל ספר שכותבים צריך להסביר למה, אחרת לא, אין הסבר למה לכתוב ספר. והרמח"ל כותב בהקדמה שאת הספר הזה לא כתבתי בשביל לחדש משהו, ואין בו שום חידוש. ואדרבה, אומר הרמח"ל בהקדמה לספר, מי שיקרא את הספר ימצא שכל מה שכתוב בספר ידוע ומפורסם מאוד. אז השאלה עוד יותר מתחדדת. אם אתה לא מחדש שום חידוש, וכל מה שכתוב בספר כולם יודעים, וזה מאוד מפורסם, אז מה לכתוב אותו? ומתי כותבים ספר בדבר שהוא... משום מה לכתוב את זה? כולם יודעים, כולם מכירים, אין שום חידוש. זאת השאלה שבה הרמח"ל פותח. למה בעצם אני כותב את הספר? הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, חי לפני 300 שנה, התחיל את חייו באיטליה וסיים את חייו בארץ ישראל. בגיל צעיר מאוד, בגיל 40 הוא נפטר ונקבר בארץ ישראל. יש כל מיני מסורות על מקום קבורתו. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא אחד היוצרים הכי מקוריים והכי חדשנים שקמו בתולדות האומה. הרמח"ל כתב עשרות ספרים מאוד מאוד חדשניים, מאוד מקוריים, פורצי דרך, ספרים שהם לא דומים לשום דבר שנכתב לפניו. אחד מגדולי החדשנים, רמח"ל עמוק שבעמוקים. הגאון מווילנה שחי קצת אחרי הרמח"ל לא זכה לראות אותו. כמו שאמרנו, הרמח"ל נפטר בגיל צעיר. הגאון מווילנה אומר, אם הרמח"ל היה חי הייתי הולך את כל העולם מקצה ועד קצה כדי לפגוש אותו, כי רק הוא, הרמח"ל, הבין את דברי הארי הקדוש. וזה אומר הגאון מווילנה. והרמח"ל החדשן הגדול הזה, היוצר האדיר הפורה הזה, אומר שהספר הזה אין בו שום חידוש. אז למה אתה כותב אותו? כל מה שכתוב בו ידוע ומפורסם, כל אדם יודע את זה. אלא שדווקא אומר הרמח"ל בהקדמתו, ככל שהדברים מאוד מאוד מפורסמים וידועים, כפי פרסומם, כך הם יותר נשכחים. ומוזר. ככל שהדברים יותר ידועים ומפורסמים, הדברים הכי ידועים והכי מפורסמים שכל אחד יודע אותם, הם הכי נשכחים. אף אחד לא, כולם שוכחים אותם כל הזמן. ולכן אני נאלץ לכתוב ספר. אנחנו רוצים לנסות להבין על מה הרמח"ל מדבר. איך קורית תופעה כזאת? איך זה הגיוני? איך יכול להיות שמשהו שהוא מאוד ידוע, מאוד מפורסם, שכולם יודעים אותו, הוא נשכח כל הזמן, כל הזמן שוכחים אותו. מוזר, מופרך. הרמח"ל, מספר מסילת ישרים שכתב הרמח"ל, הפך להיות ספר המוסר אולי המשפיע ביותר. בדורות האחרונים זה ספר המוסר הכי משפיע. למדו אותו בבית מדרשו של הגאון מווילנה, למדו אותו בבית המדרש של החסידות, תנועת המוסר של רבי אליעזר סלנטר, מי לא עסק מסילת ישרים? וגם הרב קוק, שהוא כתב לעצמו ספר מוסר שנקרא מוסר אביך, אביך ראשי תיבות אברהם יצחק הכהן, גם כשהרב קוק כתב לעצמו ספר מוסר, הוא ייסד אותו על התשתית של מסילת ישרים. לכולם ברור שמסילת ישרים זה התשתית לכל יצירה מוסרית בדורות האחרונים. ובספרו מוסר אביך, הרב קוק מנסה להתמודד עם השאלה המאוד מאוד קשה, מוזרה, איך או למה מה שמאוד ידוע, מאוד מפורסם, הכי נשכח. והתשובה, טוען הרב קוק, התשובה היא שיש בעיה מאוד יסודית שנקראת בעיית השפה. ואנחנו ננסה להקדיש את השיח היום לנושא השפה. שפה. יש בעיית שפה מאוד מאוד מפחידה. כשאנחנו באים לעסוק בענייני אמונה, בעניינים שברוח, בענייני עבודת השם, יראת שמיים, מידות, כשאנחנו באים לעסוק בעניינים האלה, אנחנו משתמשים בשפה, באוצר מילים של הכוח והשאלה מהחיים שלנו. אנחנו לוקחים מילים מהיומיום שלנו ומשתמשים בהם בהשאלה בעניינים של עבודת השם, בעניינים של אמונה, בעניינים של רוח. כי ככה התנ"ך עושה. התנ"ך לקח מילים מהחיים והשתמש בהם בהשאלה בעניינים רוחניים. כי אין ברירה, אין לנו מילים אחרות. אבל זה יוצר המון בלבול ופערים עצומים. מי שעמד על כך בצורה מאוד חריפה היה הרמב״ם. הרמב״ם שקדם לרמח"ל, רמח"ל לפני 350 שנה, הרמב״ם זה לפני 850 שנה, הרמב״ם כתב ספר שנקרא מורה נבוכים. ומה עוסק ספר מורה נבוכים? בבעיית השפה. יש בעיה קשה מאוד של שפה, אומר הרמב״ם, ולכן הרמב״ם כותב מילון, מילון, עשרות פרקים. כותב מילון עברי עברי. מילון, מילים. אתם לא מבינים את שפת התנ"ך. ובגלל זה יש המון שיבושים וטעויות, ולזה נבוכים. כי בשפת התנ"ך כתוב שלקדוש ברוך הוא יש אוזניים. כתוב בתהילים, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. בתנ"ך כתוב שלקדוש ברוך הוא יש רגליים. אומר הנביא זכריה, ועמודו רגליו על הר הזיתים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, הוא בן אדם. הקדוש ברוך הוא בכלל יש לו מצבי רוח כמו שלנו, בהתעצב השם אל ליבו, ואז החרח השם וקינתו באיש ההוא. עולם הרוח, עולם האמונה, נאלץ להשתמש במילים שלקוחות מהחיים שלנו. אנחנו קוראים את התנ"ך ומבינים את המילים, כי זה מילים פשוטות, אנחנו מכירים. רגליים, יודעים מה זה רגליים. אוזניים, יודעים, אנחנו קוראים. אבל זה רק בהשאלה, זה לא הכוונה באמת. אתה צריך לפענח מה הכוונה. כשכתוב שיש לשם רגליים צריך להבין מה הכוונה. זה לא כפשוטו. ואם אדם לא מתעמק להבין שזה, שהמילה הזאת היא רק בהשאלה, אז אחת מן השתיים, או שהוא ממש טועה לגמרי במחשבתו שלקדוש ברוך הוא יש אוזניים ורגליים ועוד כל מיני דברים, או שהוא קורא אבל זה לא אומר לו כלום, כי יש לה, הוא קורא אבל כיוון שהוא לא מנסה לפענח מה הכוונה רגליים, אז הוא אומר אני מבין, כתוב פה רגליים, אבל זה לא אומר לי כלום. ולכן הרמב״ם נאלץ לכתוב מילון ארוך, עשרות פרקים, איך קוראים מילים בתנ"ך. אותו דבר גם במושגים של עבודת השם. ואהבת את השם אלוקיך. מישהו לא שמע על זה? זה הכי מפורסם וידוע בעולם. מי לא שמע על זה שצריך לאהוב את השם? כל ילד יודע את זה. ילדים בגן אומרים ואהבת את השם אלוקיך. מה הבעיה? בבוקר אומרים הגננת, בערב לפני השינה עם אמא. כל אחד, כל ילד יודע להגיד את זה. ואהבת את השם אלוקיך, מכירים? ואף ילד לא עלה בדעתו שהוא אומר דבר שהוא לא מבין. כולם מבינים. ואהבת את השם אלוקיך, מה לא ברור? ואהבת? אני אוהב. מה אהבת? אני יודע מה, אנחנו אוהבים. מדברים כל היום, אני אוהב. אני אוהב את זה, אני אוהב את הסנדוויץ' הזה, אני לא אוהב את הסנדוויץ' הזה, אני אוהב את אמא שלי, אותו אני כן אוהב, לא אוהב לשחק. אנחנו מגיל צעיר מאוד מדברים על העבר שאוהבים ולא אוהבים. ואהבת? אנחנו מכירים את המילה הזאת. מילה מאוד שכיחה, מאוד שימושית בחיינו. ולכן, בגלל שאנחנו מכירים את המילה הזאת, אז אנחנו אומרים כל יום ואהבת את השם אלוקיך, וכיוון שאנחנו מכירים את המילה, אנחנו קוראים את זה ככה, וזה ברור לנו, והאמת שזה לא ברור לנו בכלל. כי מה זאת אומרת ואהבת את השם אלוקיך? זאת אומרת, דווקא בגלל שהמילה מאוד מוכרת ומאוד ידועה, אנחנו לא עוצרים לחשוב מה המשמעות שלה. מה הפירוש שלה, מה היא אומרת לנו בחיים, מה המסר שלה. וככה יוצא שאנחנו אומרים את המילים ויודעים אותם ומכירים אותם וכמרנו אותם כבר מי יודע כמה פעמים, אבל בעצם לא התקדמנו כלום, כי פירשנו לעצמנו כל פעם את המילה כמו ילדים. וכך קורה שמילים מאוד נפוצות, מושגים מאוד ידועים, הם בעצם לא נכנסו לנו לתודעה באמת. הם לא התעמקנו בהם. הם לא באמת השפיעו על הצורת חשיבה שלנו, הם לא השפיעו על הרצון שלנו ולא על הנפש שלנו, ואנחנו לא יודעים מה עושים איתם בעצם, ואיך זה קשור, ואיך זה מתיישם, ומה זה אומר. אז לא עברנו איתם שום תהליך בחיים. אז הם נשארו בחוץ. ואנחנו אומרים את המילים. והם לא חדרו לתוכם. זאת בעיה ענקית, אומר הרמח"ל, בעיית השפה. אנחנו אומרים מילים, מכירים מילים, נותנים להם פירוש מאוד מהיר, שלקוח מאנרציית החיים, וזה מה שגורם לנו שאנחנו לא מתקדמים. אם המילים היו לא מובנות, אז היינו נעצרים. רגע, אני לא אומר מה כתוב פה. ודווקא אולי שהמילים מאוד מובנות לנו, מאוד מקורות, ואנחנו לא נעצרים. ולא מתבוננים. ולא מנסים לעכל ולעמבד, ואז בעצם לא, זה לא חלק מחיינו, זה נשכח מחיינו, זה לא בתודעה שלנו. כדי לשנות, נדרש מאיתנו יושרה. והיושרה אומרת שתפסיק לחשוב שהבנת את המילה. וזאת ההתחלה. לעמוד ליד מילים מאוד ידועות, מושגים מאוד מוכרים, וביושר להגיד שאני לא מבין את פירוש המילה. ואני רוצה להבין ולהתעמק. ומה זה אומר? ומה המשמעות? מה זאת אומרת יד האוזניך? מה זאת אומרת האוזניים של השם? ואיך זה קשור אליי? ואיך אני, מה, אני, מה זה נותן לי שאני שומע שיש לשם אוזניים? ומה זה לאהוב את השם? מה זה לאהוב? מה הכוונה? איך יוצרים אהבה להשם? איך היא משתלבת עם עוד כל מיני דברים בחיים? מה זה? מה שלא עובר תהליך תודעתי לא נכנס לתוכן. אנחנו בני אדם, ומה שלא עובר בתודעה שלנו נשאר בחוץ. טוען הרמח"ל, אני צריך לפנות אל היושרה שבנו, אל המקום הישר שבתוכנו, להגיד ביושר, יש לנו בעיה, יש לנו בעיית שפה, בעיית שפה רצינית מאוד. אולי ניתן דוגמה נוספת. תודה. במחילה מעדות המזרח, האשכנזים בראש השנה הבאה עלינו לטובה מאוד מאוד מתרגשים כשהחזן של שחרית עולה לדוכן. יש התרגשות מאוד גדולה. אצל עדות המזרח לא אומרים את הקטע הזה, אבל תנסו עדות המזרח קצת להבין איפה האשכנזים נמצאים. והאשכנזים מתרגשים מאוד כשהחזן בשחרית עולה לדוכן בראש השנה בבוקר ואומר, המלך היושב על כיסא רם ונישא. ככה מתחיל החזן של שחרית בראש השנה. וזה שר את זה בהתרגשות מאוד גדולה, וזה עכשיו אחד הרגעים המאוד מאוד מרוממים של ראש השנה. המלך היושב על כיסא רם ונישא. אני קורא את המשפט הזה, קורא את המשפט הזה גם ילד בן 5, ומבין כל מילה. המלך, אני יודע מה זה מלך. יש אחשוורוש, המלך, ושמעתי שיש מלך באנגליה, ובכלל, זה היה שני, אני משחק עם החברים שלי קלפים, ויש מלך, מלך, אני יודע מה זה מלך. גם בשחמט יש, יש מלך, מלך, פרו אומר, יושב, אני יודע מה זה יושב. כל הזמן היה גננת אומרת לי, תשב, תשב, אני לא יושב. אני יודע בדיוק מה זה לשבת. כיסא, גם אני יודע מה זה, כיסא. רם, גבוה, ניסה. מאוד גבוה. אז יש מלך שיושב על כיסא גבוה, וזו סיבה להתרגש. אז יש מלך שיושב על כיסא גבוה, נו, אז מה? אני קורא את המשפט הזה, והבנתי כל מילה, הבנתי את כל המשפט, וזה לא אומר לי כלום. נו, אז מה אם מלך יושב על כיסא גבוה? גם אני יכול לשבת על כיסא גבוה. וכל הבעיה מתחילה מזה שלא נעצרת במילה השנייה. המלך יושב, אז יושב. הקדוש ברוך הוא יושב? מה זאת אומרת יושב? מה זה שייך יושב עומד ביחס להשם? מה זאת אומרת השם יושב? למה הכוון לכיסא? מה זה הכיסא של השם? תסביר. ומה זה רם? מה זה גבוה יחסית למה? מה זה גובה פיזי? ברגע שאנחנו אומרים, רגע, אני לא מבין את המילים, עכשיו מתחילה ההתקדמות. במקום שהאדם עומד ביושר ואומר, אני לא מבין את המילים, זה לא, אני לא יכול להישאר ילד, עכשיו מתחילה ההתקדמות. כי עכשיו אתה תתחיל לפענח, מה זה אומר, מה כתוב כאן בעצם, ואתה תנסה לחשוב, ואז אולי יקרה משהו. אולי באמת תבין מה קורה כאן ביום ראש השנה. מה זאת אומרת שהשם יושב? מה? מה זה קם מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים? מה זה כיסא? מה זה דין? כל המושגים האלה, מה זה? מה זה אל מלך? מה זה יושב על כיסא רחמים? מה זה יושב? מה זה? מה זה יושב? שהמלך פתאום כן יושב על כיסא רחמים? יש לו כמה כיסאות? הוא היום במקרה החליט לשב על הכיסא של הרחמים, ומה זה כל הדברים האלה? ההתעמקות במילים. יש לו שלושה שלבים, יאמר הערכה. השלב הראשון, פענוח המילה באמת. מה היא אומרת? כשאתה אומר לי אהבה, יראה, מה הכוונה? מה משמעות המילה? שתיים. איזה תהליך אני אמור לעבור כזה שזה יהיה קשור אליי? שלוש, איך זה ישתמר בקרבי? איך המילה הזאת הופכת להיות חלק ממני, מהחיים שלי, ממש, מוטבעת בי? איך אני באמת, באמת זה שינוי מהותי בתוכי? זה לא קורה לבד.
מה?
להכיר את המילה, איך תהליך של איך זה הולך וניח, יש לי מפגש עם זה, זה המילה, טוב, מה הקשר אליי? ואיך זה הופך להיות חלק מהחיים שלי, ממש, בשר מבשרי. כמו שאם אני רוצה להכיר מישהו, אז תמיד יהיו שלושה שלבים. אני צריך להכיר אותו, מי אתה? אולי אני אכיר אותו, נגיד, מכיר, אבל זה לא קשור אליי. גם אם זה קשור אליי, שתיים. האם זה ילווה אותי כל החיים? שלוש. ואם משהו קשור אליך, בנקודה אחת, היה, נגמר. נכון, היה לי קשר עם הגננת שלי, אבל זה לא מלווה אותי כל החיים, היה, נגמר. אנחנו רוצים שזה יהיה בשר מבשרנו, עצם מעצמנו. אומר המחל, אני מסתכל סביבי ואני רואה שאף אחד לא עוסק בזה. אנשים עוסקים בלימוד מדעים, לומדים מדעים מדויקים ולומדים טכנולוגיה ולומדים מקצועות מעשיים, וגם בבית המדרש אנשים מפלפלים בגמרא, חלק לומדים הלכות, חלק לומדים תנ"ך, אבל אני רואה שלא עוסקים בשאלות הכי יסודיות, להסביר את מושגי עבודת השם, האמונה שלנו, להסביר את המושגים, לעכל אותם, איך חיים אותם, וזה יוצר נזק מאוד גדול. למה? אומר הרמח"ל שבמקום שאין פענוח וברור. במקום שאין עבודה מחשבתית ונפשית מסודרת, אז הדמיון משתולל. והדמיון עושה ככל העולה על רוחו. כשיש מושג שהוא לא מבורר ולא מעובד, אז אנחנו מדביקים לו איזושהי תדמית. נראה לנו, נדמה לי שזה, מרגיש לי שזה ככה. יש לזה מחירים מאוד כבדים. אנחנו ניתן דוגמה שהרמח"ל מביא כאן, רק בשפה קצת עכשווית. יש מושג מאוד עוצמתי ביראת שמיים שנקרא התבטלות אל השם. להתבטל אל השם. זה ממש, זה נשמע מאוד מאוד חזק. להתבטל אל השם. אדם קורא את המילה הזאת, קורא באיזה ספר, צריך להתבטל אל השם. צריך התבטלות. בוודאי, אני מיד מתרגש מהמילה הזאת. זו מילה מאוד מאוד חיית. אני רוצה להתבטל אל השם, בוודאי. טוב, מה זה להתבטל? להתבטל. להתבטל זה בטל. מה זה דבר בטל? דבר שהוא כמו ששריפת חמץ. אומרים להתבטל ולהפקר, כי אף אחד צריך להתבטל זה למחוק. אז איך מתבטלים? תתחיל למחוק את עצמך. דבר שתפסיק לחשוב. אתה חושב את המידה? אני לא שומע. גם זה צריך.
לא גם, התפילה, ראשית כל
אבל אמרו לי שיש להם שיעור בתפילה אחר. כן, אבל אמרו לי שיש להם שיעור תפילה. נכון, יש לכם שיעור תפילה? אמרו לי שיש להם. זה אסור לי להיכנס למשבצת של אחרים. זה צריך להיזהר. כל אחד יש לו משבצת, זה אסור לי. יש מישהו אחר עוסק בתפילה, אז אני אסור לי. כן, זה חשוב, זה מאוד. אבל זה אמרו לי לא להיכנס.
מה?
אמרו לי לא להיכנס לזה, זה מישהו אחר. לא, אסור. זה כל אחד יש לו את הקובייה שלו, אסור להיכנס לקובייה של השני, זה לא יפה. אז רק לשמור כל אחד על הקובייה שלו. בטח, תצעק לי, בטח יש שיעור תפילה. בזכות זה, יש לנו מסילת
ישרים.
אז זה מה שאני אומר לכם, שאנחנו צריכים ללמוד מסילת ישרים וללמוד עוד ספרים כאלו, ספרי יסוד, שקודם כל מבררים לנו מושגים, כדי שכשנלמד לבד נוכל לפרש נכון. כי אחרת יכול להיות שכל הפרשנות שלנו היא אסוציאטיבית לגמרי והיא לא טובה. זה מה שהרבא אומר, אני כתבתי מילון, ראיתי איזה בלגן, הוא היה בלגן, כתבתי מילון. אז אני נתתי דוגמה, התבטלות. אדם קורא את המילה, הוא קורא את ספר, צריך התבטלות אל השם. מה זה התבטלות? צריך להימחק, צריך לבטל את המוח שלי. אז הוא אומר, איך אני צריך למחוק את השכל שלי, להפסיק לחשוב. לא לחשוב. מה לא לחשוב? גם לא להרגיש. צריך להיבטל גם, למחוק את הרגשות. לא רק את הרגשות, בכלל את כל התחושות צריך למחוק. אומר הרמח"ל, אני נתקל בתופעה שאנשים קראו, פתחו ספר וראו שכתוב התבטלות והתחילו למחוק לעצמם את הראש, את המחשבות, את הרגשות ואת התחושות. אבל זה דברים שהרמח"ל ראה בעיניים שלו, ולצערי הרב זה קיים גם היום. עד כדי כך שנוצרת משוואה חברתית, שמה זה התבטלות להשם? לא לחשוב יותר מדי. בכלל, אל תרגיש, אל תחשוב, אל תמחק את עצמך. תזלזל בעצמך. זה פוגע בנפש. אנשים משלמים מחירים. זה נזק לאישיות. יותר גרוע, אנשים מסתכלים מבחוץ ואומרים, תסתכל, תראה מה קרה לאדם שהתחיל להתבטא לשם, תראה מה יצא ממנו, תראה איך הוא נראה, אף אחד לא רוצה, לא רוצים להתקרב לזה בכלל.
זה פוגע בעבודת השם.
זה פוגע בסוף בעבודת השם. אומר הרמח"ל, בגלל שהמושגים לא מבוררים, אנשים זה מזיק להם נפשית, אנשים שמסתכלים עליהם מתרחקים, ועבודת השם האמיתית לא מקוימת. אנחנו צריכים מסילה, צריך מישהו שיוליך אותנו בדרך, יברר לנו את המושגים, שלא ננהל את עולם עבודת השם שלנו, האמונה והמוסר, בצורה של דמיונות שהם חסרי ביסוס, כל מיני דברים לא מבוררים. זה חוסר אחריות. הרמח"ל מביא שבזמנו הוא ראה תופעות כאלה, שאנשים חשבו שבשביל התבטלות בהשם הם צריכים להרוס לעצמם את החושים, הם צריכים להרוס לעצמם את הרגשות. הוא מדבר על זה. דברים שאין השכל סובל אותם. חובתנו, אומר הרמח"ל, כלפי עצמנו קודם כל, וגם כלפי הסביבה, שהדברים יהיו יותר מבוררים, יותר בהירים, מה, במה אנחנו מאמינים, מה זאת אומרת, איך זה קשור היום, איך זה מתיישב בחיים, מה זה אומר. הגאונות שבספר מסילת ישרים, גם בפשטות ובקיצור שלו. ספר מגילת ישרים עוסק בדברים הכי סודיים בשפה מאוד בהירה ולא ארוכה בכלל. ספר קצר. זה גאונות. טוב, ספר כל כך קצר, כל כך בהיר, שעוסק ביסודות הכי חשובים של החיים. ולכן הוא התפשט בצורה מדהימה בכל חלקי עם ישראל, ועד היום גם גדולי ישראל הכי גדולים וגם נערים ונערות בתחילת דרכם, כולם לומדים מסילת ישרים. ענקי עולם, גדולי הדור, לומדים מסילת ישרים, מתעמקים בו. לפני שנה פגשתי את אחד מגדולי ישראל, אמרתי לו, סיפרתי לו שאני מלמד בספר שמלמד, אתה לא יודע, אני כל הזמן, כל החיים מלמד בספר שמלמד, וכל הזמן אני מוצא בעוד ועוד עומקים. אחד מגדולי ישראל. וגם נוער. אז הם רואים אותו, מרומם אותו. זה משהו מדהים הספר הזה. איזה גאולה הוא מביא לנו. אנחנו, כמו שאמרתי, ננסה לעסוק כל פעם בסוגיות העיקריות שעולות מהספר. אנחנו בפתיחה, בהקדמה, במבוא. ומטרתנו לפצח את מושגי היסוד, את ממש את הדברים הכי בהירים, הכי ברורים, ואיך הם מתיישבים בחיים, ומה הם אומרים לנו. ושוב, ההמלצה שלנו, למקביל ללימוד בתור שהם עוסקים בסוגיות, לקרוא לבד, בחבורה, בחברותה, לקרוא את הדברים בפנים, לעבור עליהם, כדי שהדברים ייקנו וירחשו, ונראה, תראו אותם דברים, את המילים הנפלאות שזיכה אותנו הרמח"ל. מה שבאמת חשוב זה שתהיה לכם הרבה שמחה, הרבה ברכה, שיהיה לכם טוב, ותצליחו, ותעלו מעלה מעלה, שקדוש ברוך הוא יאיר דרככם, וישמח אתכם, שימלא כל משאלות איתכם לטובה, תגדלו לתפארת.